Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
דאטה מציף את העולם. זהו שיטפון בלתי פוסק שמפתחים ומפתחות פוגשים בו יותר מאחרים. איך מתמודדים עם ניתוח שלו בקצב כל כך גבוה בזמן אמת? מה התפקידם של שירותי Q? למה message brokers הם כל כך קריטיים? וכיצד כל זה קשור לפרנץ קפקא? בפרק הזה התארח יניב בן חמו, בוגר ממר"ם ומהנדס תוכנה, שעובד בשנים האחרונות בדל, וכיועץ וארכיטקט לגופים ביטחוניים בעולם הדאטה. יניב הקים עם מספר שותפים את ממפיס, תחליף חדש ויצירתי בקוד פתוח לתחום ה-message brokers. דיברנו על מידע שזז באופן אסינכרוני ועל הדרכים לטפל בו, על למה כדאי להסתמך על שירותי message brokers כבר בשלב ה-MVP ולהפסיק לחשוב כמונוליט, על הטעויות שהוא ושותפיו עשו בדרך אל הפתרון שהחליטו לבנות, על למה שיחות בין תוכנות הן לפעמים מעניינות יותר משיחות בין בני אדם, ועל איך chat GPT מנוון אותנו. אני בועז לוי, ואתם מאזינים ומאזינות לעושים תוכנה.
עושים תוכנה. אלן יניב.
היי בועז.
טוב שבאת.
תודה רבה, תודה על ההזמנה.
תודה, בתור צרכנים, כולם יודעים מה זה סטרימינג היום, כל שירות בידור פחות או יותר עובד בפורמט הזה, נטפליקס, ספוטיפיי. אבל סטרימינג הוא מושג שרלוונטי מאוד, גם לצד המקצועי של פיתוח, צורה אחרת אולי. לא, אנחנו לא רואים כל מיני סדרות בבינג' עם דרך הפלטפורמות שנותנות את השירות הזה. משהו אחר, בוא נדבר על, אתה קורא לזה הבעלה לסטרימינג. אז מה זה הדבר הזה?
חד משמעית. טוב, זה מורכב מכמה נקודות מרכזיות. בראש ובראשונה שדאטה גדל משמעותית בשנים האחרונות. וזה מצריך מאיתנו לשנות קצת הצורת חשיבה שלנו, את הפרדיגמה, את איך שאנחנו עובדים, את איך שאנחנו מנתחים את המידע. יש איזשהו גבולות פיזיקליים שכבר לא ניתן לעבור אותם. אם פעם היינו צריכים יותר כוח, היינו מוסיפים עיבוד, היינו מוסיפים עוד זיכרון, היינו מוסיפים עוד כוח. אז היום אנחנו כבר הגענו לאיזשהו קצה גבול יכולת, ואנחנו צריכים לנתח דאטה בצורה קצת שונה, לייבא דאטה בצורה קצת שונה ויותר יעילה. מה שנקרא חוזרים למקורות, ניצלנו כבר את הפתרונות הפשוטים לסקייל, והיום אנחנו נדרשים לתת פתרונות אחרים, והפתרונות האלה בעצם זה סטרימינג, זאת אומרת, העולם מתחלק לשניים בעולם, מה שנקרא בקטגוריה של ניתוח ויבוא של מידע, אם זה בטש ואם זה סטרימינג. אז עד היום היינו מאוד רגילים לעולם הבטש, כי א', זה נורא קל, קל להביא את כל הדאטה, ואז לעשות כל מיני טרנספורמציות ודקורציות ו... כל מיני מניפולציות כשהוא כבר בדאטאבייס שלנו, אבל מה שנקרא, זה היה פריבילגיה כשהמידע היה קטן, כשהגודל היה קטן. אז יכלנו לעשות כל מיני מניפולציות, בוא נקרא לזה בזמן תגובה סביר, והיום אנחנו חיים בעולם שהוא real time. אנחנו רוצים תגובות מאוד מאוד מהירות. אני רוצה כשאני מזמין מונית באובר, אני רוצה לקבל מענה מאוד מאוד מהיר. אם אני מזמין... משלוח מוולט, אז אני רוצה לדעת שכבר כל הדבר הזה נכנס לתהליך.
זאת אומרת, זה מין עולם שבו, שאתה מדבר בטש, הייתי שמח להגדיר את המילה הזאת בטש, באמת משתמשים בהמון, אבל זה גם לא משהו כל כך מוגדר, זה לא שיש גבולות נורא ברורים, מה זה בטש, אבל איך שאני רואה את זה, זה כאילו יש יכולת להתייחס לדאטה כאילו כחתיכות. זאת אומרת, יש לך איזה מין אובייקט שאיתו אתה עובד, איכשהו אתה מסוגל להתמודד רק איתו, והאובייקט הבא שיגיע, כשהוא יגיע, אתה תתמודד איתו, משהו כזה.
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, במקום להתייחס לדאטה שלנו כמקשה אחת, ודרך אגב, יש עדיין use cases לא ניתן לנתח או לעבוד איתם בצורה אחרת. אז אנחנו בעצם מסתכלים על דאטה נקרא לזה כפריימים קטנים, ובעצם מתמודדים כנגד הפריים הבודד. אז אם הזכרנו מקודם את וולט או את אובר, אז אנחנו מדברים על ההזמנה הבודדת, ולא על סך ההזמנות או סך הפעולות שלנו במערכת. אז זה בעצם ההבדל בין סטרימינג לבאץ' ובצורת הניתוח. במקום לנתח את המידע כמקשה אחת בקבועי זמן, מה שנקרא סטטים, אז אנחנו בעצם עושים את זה בצורה שהיא סטרים, ומנתחים את המידע בסגמנטים קטנים, בחתיכות קטנות.
וזה מאוד קשור גם למושגים של קיוז, של ברוקר. אז בוא תמפה לנו איך כל הדברים האלה, איך כל המילים היפות האלה עובדות ביחד.
את האמת שזה מכלול של כמה דברים. בדיוק חזרתי מכנס מבלגיה, והרציתי בעצם על Event Driven Architecture, שזה בעצם כל האובר ווולט והאפליקציות שאנחנו מכירים, שזה Real-Time Processing.
כן.
אז קיוז או ברוקרס ומייקרו סרוויסס זה בעצם המיין בילדינג בלוק של הדבר הזה. זאת אומרת, הם מאפשרים בעצם את הניתוח של המידע בצורה שהיא סטרים, בצורה שהיא ריל טיים. אולי נסביר בכמה מילים קצת היסטוריה של קיוז, ואיך הגענו מלעשות אסינכרוניות בין מיקרו סרוויסים לריל טיים פייפליינס או ניתוח של דאטה סטרימינג. אז קיוז במהות שלהם התחילו בתור סוג של באפר או איזשהו מתווך בין סרוויסים שונים, בין אפליקציות שונות. מידע נכנס, אותו רכיב ששלח את המידע לא מצפה לקבל תגובה, הוא לא מודע אם מישהו בצד השני הולך להזין ולקבל אותו, ובעצם הוא ממשיך בעבודתו. ואז זה בעצם היה ההתחלה או הבסיס של קיוז, של ברוקרס. ויש עוד הבחנה קטנה שהיום קצת הקווים התשתשו, אבל בין קיוז לברוקרס יש גם הבחנה מינורית, שזה בעצם הפאטרן של קיוז, זה בעצם אחד לאחד, יש לי שולח אחד ומקבל אחד, וברוקרס יש לי שולח אחד והמון מקבלים.
זאת אומרת, סוג של מין בורסה למסג'ס, משהו
בדיוק,
כזה.
בדיוק, בדיוק. מפה נבע לנו השם, מה שנקרא, של ברוקר.
נגיע עוד, נגיע גם לשם של ברוקר, נגיע עוד גם לשם שלכם, המעניין, אבל לא נחגם, זה לא נהרוס.
יש שם כמה אנקדוטות, הודעי גם דד לטר ומאיפה הגיע. דד לטר קיו, יש כמה סיפורים מעניינים שם. אז קיו זה ברוקר, אז התחלנו בתור באפר, והיום, אולי בשנתיים, שלוש האחרונות, התחלת בו אז אם לספר בעצם על שיש את הבעלה לסטרימינג, אז ברוקרס וקיוז הם כבר הרבה מעבר לעוד מתווך או באפר בין סרוויסים. זה ממש המנוע של האורקסטרציה של הדאטה, של התנועה של הדאטה, כשהיא מה שנקרא זורמת לתוך האפליקציה שלנו. עכשיו, הזכרנו שאנחנו מנתחים בסטרימינג, אנחנו מנתחים דאטה בסגמנטים או בחתיכות קטנות, ולא בבאץ' כמקשה אחת. אז בעצם אותן חתיכות, במקום להיכנס לאיזושהי אפליקציה מאוד מאוד גדולה, ואז לעבור מפונקציה לפונקציה לפונקציה לפונקציה, אז הגיעו המייקרו סרוויסס, הגיעו הקיוז, שוב, מתוך הצורך לעשות סקייל, מתוך הצורך לייצר פתרונות שיניבו ריספונס טיים מהיר יותר לפעולות סיזיפיות, פעולות ניתוח קשות, אז בעצם הברוקרס או הקיוז, מה שהם מאפשרים לנו זה בעצם להזיז בצורה אסינכרונית מידע, בין סרוויס לסרוויס. זאת אומרת, סרוויס אחד יכניס את המידע מאיזשהו דאטאבייס, ואז סרוויס אחר יעשה איזושהי דקורציה. ואז סרוויס נוסף ייקח את הדאטה, יעשה איזושהי טרנספורמציה למבנה, לסכמה שלו, יכניס אותו שוב פעם לקיו, ואז קיבלנו, או לא קיבלנו שני מיקרו סרוויסים שמדברים בצורה סינכרונית, אלא קיבלנו real time pipeline שמזיז חתיכות של דאטה בין מרכיבים שונים באפליקציה שלנו. וזה מאפשר לנו, א', סקייל מאוד נקודתי, זאת אומרת, יכול להיות שיש לי סרוויס אחד שצריך יותר כוח. אז למה להגדיל את כל האפליקציה, נכון? אנחנו בעידן של cost reduction, המצב האקונומי מצריך מאיתנו להיות קצת יותר מחושבים, קצת יותר יעילים בצורה שאנחנו גדלים, אז במקום להגדיל הכל, אולי אנחנו יכולים להגדיל עשירית. אז א', הדבר הזה מאפשר לנו לגדול בצורה נורא נקודתית. הדבר הנוסף הוא שבוא נגיד ואנחנו צוות, והרבה פעמים בארגונים, לא הייתי אומר רק האנטרפרייזס, אבל ארגונים בינוניים צפונה, בעצם יש לנו צוות שאחראי על סרוויס. ואז, במקום שהוא יעבוד על אותו מונוליט, ואז באמת כל העניינים של הסקייל והחוסר דינמיות וכל מה שהזכרנו, אז כל צוות יכול להכניס בעצם את הסרוויס שלו לתוך אותו פייפליין, להפוך אותו למיין קונסיומר בתוך הקיו, ואול אוף סאדן יש לנו עוד איזושהי דקורציה, עוד איזושהי פעולה, שכשהדאטה עובר מ-A to Z, אז הוא עובר דרך הסרוויס הנוסף הזה, וקיבלנו עוד איזושהי פעולה מסוימת שהמידע עובר דרכו.
באתר של quix.io, חברה שעוסקת בדיוק בניתוח דאטה בזמן אמת, יש תיאור של דוגמה טובה למעבר מפרדיגמה של batches לכזאת של סטרימינג. הם מתארים את האופן שבו מסורתית היו מוגשים לגולש או לגולשת עמודי אינטרנט. המשתמש היה מבקש עמוד, שרת הוויב היה מתעד את הפרטים בלוג שיועד לכך, ופעם ביום כל הלוגים אוחדו ונותחו, כאשר התוצאות רוכזו במאגר הנתונים. מדי פעם הנתונים נבדקים ומסקנות שונות מופקות. כמובן שהיום זו נראית גישה מיושנת. אנחנו רוצים להיות מסוגלים לנתח את תנועת היוזרית באתר או באפליקציה, תוך כדי שהיא מבצעת פעולות ולא לאגור את המידע פסיבית כדי לנתח אותו מתישהו בעתיד. כאן נכנס לתמונה הסטרים, הזרם, הנתונים שנוגעים לבקשת העמוד ולפעולות הספציפיות בתוך העמוד מעובדים כעת בזמן אמת, והניתוח משפיע לעתים על מה שהיוזרית מקבלת. הכל זורם, כמו שאמר הרקליטוס האפל כבר במאה השישית לפני הספירה. פנטה ריי.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
אם אני מבין נכון, יש פה איזושהי יכולת באמצעות הדרך הזאת שאתה מתאר, לתת יותר שליטה לחלקים בתוך המערכת, בלי שזה משליך באמת על כל המערכת. זאת אומרת, זה איזשהו צמצום של סרבול פוטנציאלי.
בדיוק. מאפשר הרבה גמישות. כתבתי על זה לא מעט. יש איזושהי נטייה לחשוב ש-queues או message brokers או microservices או הסינכרוניות או כל המילים האלה, ייצרו איזשהו עיכוב בפיתוח, או איזושהי הגעה איטית יותר, או למה אני צריך את זה? אני כרגע ב-MVP או בשלבים ראשונים של המוצר, אבל כתבתי על זה בהרחבה. הריפקטור, בעצם הבנייה מחדש שאתה תצטרך לעשות, כי אתה תצטרך לעשות, כי דאטה גדל מהר. ואם הקמנו איזשהו פרויקט, כנראה שאנחנו רוצים לגדול. והגדילה שכבר יוצרת עיכוב בזמן התגובה של הניתוח שלנו, מגיעה מאוד 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 מהר, ואז צריך לתת להם כל מיני פתרונות, וכמו שאמרנו, הסקייל-אפ הוא כבר לא כל כך עובד, והוספת עיבוד, וכו וכו וכו, ואז אתה אומר, אוקיי, צריך לחזור אחורה למקורות, ולעבור לקיוז וברוקרס וריל-טיים פייפליינס וסטרימינג. אני אתן איזושהי דוגמה, אולי מאיזשהו סטארט-אפ שאני מאוד 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 מכבד, כבר אחרי סבב A, עושים מוצר מאוד 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 חדשני, בתחום הסקיוריטי, והאלגוריתם שלהם, כשיש לו את כל המידע, יודע להחזיר פלט תוך מספר דקות בודדות, האם יש איזשהו בריץ' בעולם הקומיוניקיישן של הארגון, בסלק, בטימס וכו. אז האלגוריתם שלהם, שהוא מאוד 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 חכם, יודע להחזיר פלט מאוד 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 מהר. אבל ההבאה של הדאטה והניתוח שלו, שנדרש לעשות כשהוא אצלי, בגלל שהם בחרו בדרך של הבאץ' והמונוליט, לוקח המון 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 זמן ברמה של שעות, ואז כשאנחנו מדברים על סקיוריטי ובריץ' ואנחנו רוצים לתת ריספונס טיים מאוד מאוד מהיר, אז כל הגדולה שלך, של הניתוח המהיר שלך, מתגמדת לעומת ההבאה של הנתונים שלוקחת המון המון זמן. אבל אם היינו בסטרים מלכתחילה, וריפקטור של מה שהם עשו, זה דבר שהוא מאוד 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 כואב, כי כבר יש לקוחות ואתה רוצה לגדול ואתה רוצה להוסיף פיצ'רים, לא מעניין אותך עכשיו לעשות ריפקטור מחדש לאפליקציה שלך. אבל אם מלכתחילה היינו בוחרים בגישה הזו, אולי האלפא שלנו היה יוצא קצת יותר לאט, אבל מה שנקרא, היינו בונים לדורות והיסודות היו הרבה יותר
חזקים. לשיטתך זה משהו שכן כדאי כבר בשלבי MVP לחשוב עליו ולבנות אותו באופן הזה, בשביל שלא יהיה צורך אחרי זה לעשות איזשהו מין טלטלה מאוד משמעותית של אולי בנייה מחדש ופיצול למיקרו סרוויסס וכן הלאה, כבר מההתחלה.
חד משמעית, חד משמעית.
שזה באמת גישה אולי פחות אינטואיטיבית, שחושבים על MVP או על פרוטוטייפ, כאילו מנסים לחשוב על משהו נורא בסיסי, אבל
ממש.
בהגדרה, כמו שאתה אומר, בעולם של היום, בניגוד אולי לעולם של לפני 20 או 30 שנה, שהרעיונות לגבי MVP ופרוטוטייפ התחילו להתפתח, העולם של היום זה עולם שכבר עם מוצר מאוד ראשוני, אתה אולי תצטרך להתמודד עם המון דאטה, אפילו כדי להראות מה אתה
בדיוק,
עושה, אתה לא יכול...
בדיוק.
כן, אז יכול להיות שבאמת ככה. זה מצדיק אולי את מה שאתה אומר. כן, כי MVP כבר בהגדרה צריך לעבוד עם סטרים, להראות הוצאות על סטרים מאוד רציני של נתונים.
יש
כן.
איזשהו entry barrier, עד היום הוא לא פוצח, אני חושב שממפיס, אולי נזכיר אחר כך, אז אחד מה core values שלה זה בעצם להוריד את האנטרי בריאר לדאטה סטרימינג. דאטה סטרימינג נתפס עד היום כדבר שהוא מורכב, בסדר? ואם אתה לא רוצה מורכבות ואתה רוצה לזוז מהר, אז לך לבאץ'. אז לגמרי עדיין יש איזושהי תפיסה שסטרימינג זה דבר קשה, סטרימינג זה דבר מורכב, וכשתגיע לגשר, מה שנקרא, תחצה אותו.
אז אם בכל זאת, כאילו אנחנו נכנסים פנימה למים האלה, מהם השירותים השונים שקיימים בתחום הזה היום, איפה אתה הרגשת שיש חוסר מסוים או איזושהי בעיה שצריך לפתור?
אז אם אנחנו מדברים קצת לנדסקייפ טכנולוגי, אז באמת כמו שהזכרנו, מייקרוסרוויסס זה basic building block, במקום לבנות במונוליט, אז לבנות במייקרוסרוויסס. שפה יכולה להיות מאוד גמישה, זאת אומרת, אפשר לבחור כל שפה שנדרשת לאותו use case. הבילדינג בלוק הבא, או הטכנולוגיה הבאה, שבעצם תאפשר את זה בדרך כלל, אנחנו נראה או רביט MQ, או השירותי ענן השונים, AWS SQS, או GCP PubSub, או מה שנקרא הפופולרי ביותר, אפאצ'י קפקא, או לחלופין, מנג'ד קפקא. קפקא באמת הפך להיות איזשהו שם נרדף לאיבנט סטרימינג, לריל טיים פרוססינג, כאשר בפועל הוא הרכיב באמצע שרק משנע את המידע. אבל מה שנקרא, זה הפך להיות איזשהו רכיב מאוד מאוד מושתת בסטק של דאטה סטרימינג. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים דאטה סטרימינג, אז אנחנו צריכים קפקא או הקיואים הפחות סקיילבילים, וקפקא זה אחד מהתרומות האדירות למורכבות שנתפסת כשחושבים על דאטה סטרימינג. כמובן שהיום הוא כבר עבר איזושהי קפיצה דרך מאוד משמעותית, ויש את המנג'ד סרוויסס וכו, שמקלים לך על האונבורדינג. אבל אין ספק שזה הרכיבים שאנחנו נצטרך כדי לאפשר את זה, ועכשיו צריך להבין איך אנחנו בונים סביב הדבר הזה. זאת אומרת, מייקרו סרוויסס זה כארכיטקטורה, וסביב קפקא, ובעצם איך אנחנו עושים אורקסטרציה ומזיזים את הדאטה סביב המסאג' ברוקר או המסאג'ינג קיו שלנו.
והלידה של ממפיס, שזאת בעצם החברה שלך, באיזה רגע, באיזה סוג של, נקרא לזה, ויז'ן, היה לך כשהסתכלת על הנוף הזה, הטכנולוגי, והרגשת שמשהו כמו ממפיס צריך גם להיות חלק מהתמונה הזאת?
סיפור מעניין. בנינו, אני ועוד, אנחנו ארבעה שותפים בממפיס, אני, דן אברהם וסוויטה, והתחלנו את הדרך המשותפת שלנו הטכנולוגית בפרויקט אופן סורס. מאוד בקצרה, זה היה פרויקט לבינה מלאכותית שבעצם מנתחת את הרשתות החברתיות ומוציאה לנו פלט על מה מדברים. מאוד פשוט, פשוט רצינו לגעת במודלים מסוים שבדיוק היו מודרניים ולא מזמן יצאו. ובנינו, ובלי שום כוונה, ועם $0 מרקטינג, פנו אלינו כמה וכמה אנשים, ורצו מה שנקרא להשתמש במערכת, ולהשתמש בה במודל בתשלום, וכו וכו. ואז אמרו, אוקיי, טוב, טוויטר זה מאוד מאוד יפה, אבל השיח הוא לא רק בטוויטר. השיח הוא בטלגרם, השיח הוא בפייסבוק, השיח הוא בעוד כמה רשתות.
אתם התמקדתם בטוויטר.
אנחנו התמקדנו ל-POC, ל-MVP שלנו, בטוויטר. ואז גילינו שצריך לעשות סקייל לדבר הזה. גם סקייל ברמת הדאטה. גם מולטי-טננסי, נכון? כל לקוח רוצה את החלקת אלוהים שלו, והוא לא רוצה לראות המידע של האחר. וגם יש המון 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 תהליכים אחרים שצריך לקרות, וכדי, מה שנקרא, להתמודד עם מקורות מידע נוספים. ואנחנו באמת התחלנו במונוליט. זאת אומרת, כשאני בא וממליץ, אני ממליץ מהכאבים האישיים שלי. התחלנו ממונוליט.
אז אתה בעצם בדרך שלך לא הלכת על פי המלצה שלך מהיום.
חד משמעית. אני לעולם לא ימליץ. לפני שנכוויתי בעצמי.
יפה מאוד.
או נכוויתי, או הצלחתי לדלג. אז אנחנו נכוונו בעצמנו, לקוחות מגיעים, רוצים לשלם, רוצים עוד פיצ'רים, אתה לא מסוגל לעשות את זה. טכנית, אתה לא מסוגל לעשות את זה מהצורה שאתה בנוי.
זאת אומרת, אתה מן הסתם כן, אבל במה זה כרוך, אם אתה רוצה לתת מענה ללקוח?
ריפקטור לחלוט.
ומה המחיר של זה באמת בתכלס?
הרבה מעבר למה שיכלנו להרשות לעצמנו באותו רגע, בטח ובטח עוד ידיים עובדות, בטח עיכובים. אתה יודע, אנחנו חיים בעולם העיר, אם אתה לא יכול לתת מענה, אז כנראה שיש עוד כמה שיכולים אולי לתת מענה דומה, ופספסת את ההזדמנות.
והרגשתם שאם היה משהו אחר, באופן שבו הייתם בונים את זה, זה כן היה, כן הייתם יכולים לתת מענה ללקוח מסוים שמגיע אליכם?
חד משמעית, מייקרו סרוויסס וברוקר היה מציל אותנו והיה מאפשר לנו את הגמישות הזו, אבל זה רק התחלה של הסיפור.
בואו נדבר קצת על קפקא. קפקא הוקמה בתור שירות פנימי של לינקדין עבור עצמה ושימשה באמת כדי לאבד את זרם הנתונים הבלתי פוסק שנוצר ברשת החברתית הפופולרית. היא שוחררה לראשונה בקוד פתוח
בתחילת 2011. שלושת המפתחים מאחוריהם, ג'ייק רפס, נהה נרקדה וג'ון ראו. השלושה גם הקימו יחד בהמשך את קונפלואנט, שנסחרת כיום בנאסדאק. זוהי פלטפורמה שמאפשרת לחברות לנהל את זרם הדאטה שלהם בזמן אמת, ומבוססת בעצמה על קפקא. קפקא? על שמו של פרנץ קפקא כמובן, הסופר היהודי יליד פראג שכתב בגרמנית, בין השאר גם את הגלגול, אותו סיפור מחריד על גרגור סמסה שמגלה בוקר אחד שהוא מקק, או אם לדייק איזשהו חרק ענק, מקק זאת רק פרשנות. אבל למה דווקא קפקא? פשוט כי ג'יי קרפס אהב אותו, ומבחינתו המערכת שבנה עם שותפיו נועדה לבצע אופטימיזציה לכתיבה. כן? חיבה לקפקא זה כנראה מה שקורה אחרי 7 שנות עבודה בלינקדין.
להוסיף מקור נתונים, כן, כולנו יודעים לכתוב קוד ולהתחבר ל-API מסוים. אבל אותו מקור נתונים משגר דאטה בסכמה מסוימת, בצורה מסוימת. הדאטאבייס שלך, אתה לא רוצה להחזיק דאטאבייס פר מקור נתונים. יש לך דאטאבייס אחד וסכמה אחת. השכבה הוויזואלית שלך נבנית על אותו סכמה. הניתוח שלך, טוויטר אתה מנתח בצורה X, ומודלים אחרים יש קשרים בין חברתיים אחרים, שלא follower, unfollower וכו', וצריך לייצר ניתוח אינדיבידואלי. זאת אומרת, כל הפלואו הזה, כל הפייפליין הזה, היה צריך להיווצר מחדש לטלגרם. עכשיו, אין בעיה, עשית את זה לטלגרם. הצלחת ועשינו מה שנקרא כמה ימים קשים במשרד, ואז מגיע לקוח נוסף ואומר, רגע, אני רוצה גם אינסטגרם, אני רוצה גם פייסבוק. אז בקיצור, היינו צריכים לעשות שם איזשהו ריפקטור. ואז אמרנו, טוב, ריפקטור, אז מייקרו סרוויסס וקיו. ואז נתקלנו, זה לא היה הפעם הראשונה, עבדנו המון עם קפקא ורבי טמקיו לפני, אבל פעם ראשונה שהיינו צריכים להשמיש אותם, לא לתקשורת הסינכרונית, היינו צריכים להשמיש אותם ל-real time pipelines, ל-streaming pipelines. והיה קשה, היה כואב מאוד, והשתמשנו במנד סרוויס, וזה נפל, וזה קרס, והיינו צריכים לבנות רפרים, והיינו צריכים לבנות כל מיני רכיבים שיאפשרו לנו לעשות טראבל שוטינג או ריטראי. יש איזושהי תפיסה מוטעת שגם אם לקחת מנד סרוויס, אז פה נגמר הסיפור, זה הקונקשן סטרינג, תתחבר ותתחיל לעבוד, אבל כשמגיעים לפרודקשן הדברים נראים אחרת לגמרי, וצריך לייצר עוד ועוד פתרונות, מה שנקרא בתור יצרן של מסאג' ברוקר, אז אני יכול להגיד שמהשיחות ולידציה הראשונות שעשינו עם לקוחות, אז אנחנו מדברים על תהליכים שיכולים לקחת 6 חודשים, 9 חודשים, במנד סרוויס. אז באמת, אז התחלנו לעשות תהליכי ולידציה, זאת אומרת, כאב לנו, אמרנו, אוקיי, רגע, סטופ, יכול להיות שבכלל יש לנו פה משהו הרבה יותר גדול, מה שנקרא סנריו סלק, שבעצם סלק היה איזושהי ביי פרודוקט, והחליטו ללכת איתו בסוף. אז החלטנו ללכת עם ממפיס, תכף נגיד את ה...
גם טוויטר סוג של ביי פרודקט של משהו, גם דוגמה, של דברים שצצו על הדרך.
ממש, ממש. כן, אז פשוט פרסנו על השולחן, אני אומר תמיד, הייתי, המון שנים התעסקתי עם ארכיטקטורות של דאטה פלטפורם ודאטה פייפליינס, ואני תמיד אומר, לוקח להרים דאטה ווירהאוס און פרם בסביבה מבודלת ללא אינטרנט, לקח לי 3 ימים ולחבר את קפקא אליו בצורה שעובד בפרודקשן, לקח 3 שבועות. אז זה דבר כואב, זה דבר קשה. פרסנו על השולחן את הכאבים שלנו בתור מפתחים, רגע שניונת קודם כל מול המסאג' ברוקר עצמו. והדבר השני זה אמרנו, וואו, היה כיף אם יכלנו לקבל את כל היכולות ETL המגניבות שיש לדוגמה לריברי או ל-FiveTrain, או לכל מיני חבר'ה אחרים שאנחנו מכירים מעולם ה-ETL, ואמרנו, טוב, מפתחים... פחות אוהבים את הפלטפורמות המאוד, מה שנקרא, שמאכילים בכפית את כל הפיצ'רים שהם נדרשים אליו. הם עושים את הפייפליינים שלהם בצורה ידנית על גבי או מסביב למסאג' ברוקר זו קיו. אז היה כיף אם יכלנו איכשהו לעשות פיוז'ן בין הפתרונות האלה. ואז צללנו עוד יותר לעומק ובילינו שנה שלמה של מחקר ו-MVP, והחלטנו שאנחנו בונים מסאג' ברוקר, זאת אומרת בבסיס, מסאג' ברוקר שמאפשר את כל מה שמסאג' ברוקר נותן, עם הגעה מאוד 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 מהירה לפרודקשן, זאת אומרת כל הדיזיין טינקינג וכל הרפרים והספריות שהזכרתי מקודם שנדרש לבנות, אז זה מה שנקרא מגיע בילט-אין בתוך ממפיס, ואז הלג הבא זה בעצם היכולות ETL, אז כל מה שהזכרנו מקודם, לדוגמה בדוגמה שלנו, אם זה ניהול של הסכמות, אם זה טרנספורמציה של סכמות כדי שהיא תתאים ליעד הסופי של הדאטאבייס שלנו, אם זה אינריצ'מנט ודקורציה של הדאטה, אז כל הדבר הזה יושב כחלק מהאקוסיסטם של ממפיס, כברוקר ועל גביו. אז זה מה שהביא אותנו בעצם לעניין הזה.
זה כבר ככה תוך כדי תנועה, התחלת לספר לנו איזה בעיה פתרתם, מה עשיתם, איך החברה נולדה, זאת אומרת, נטשתם את הנושא של ניתוח נושאים
כן.
שמדברים עליהם בסושיאל, בסופו של דבר הבנתם שזה אולי מעניין, אבל בעצם אולי אתכם מעניין יותר מה שמתחת.
תשמע, אנחנו מהנדסי תוכנה.
כן.
נמשכנו לצד ההנדסי.
כן.
כן?
היה נדמה לכם בהתחלה שמה שמעניין זה השיחה בבני אדם, בסוף הבנתם שמה שמעניין אתכם זה המכונות שמדברות.
מהנדסי, כן.
כן, בדיוק, השיחה בין המייקרו סרוויסס.
עד היום צוחקים עלינו דרך אגב על זה, זאת אומרת, מה, למה אתם צריכים לרדת ל-low level? למה אתם צריכים את החלק ההנדסי הקשה? כי יש פה אתגרים מאוד 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 קשים לפתרון, שמה שנקרא, כשאתה חי בשכבה הוויזואלית ובאנליטיקה, מונגש לך הדאטה ברוב המקרים, וזה לא החלק הקל יותר, אבל אולי נגיש יותר, אני לא יודע.
והדרך, איך בחרתם בדרך? אתה דיברת פה על ה-open source ועל ה... אפשר לדבר קצת על ההבדלים בין איך מנג'רס כאלה עובדים, זאת אומרת, מה האופציות של הגישה, של בכלל, האידיאולוגית הייתי אפילו אומר.
היה לנו נורא 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 ברור, אני חושב, מהיום הראשון שאנחנו נהיה אופן סורס. כי אם אני הייתי בצד השני, הייתי מאוד, זה דבר כל כך רגיש, מסאג' ברוקרס היום, הזכרנו, התחלנו מדאטה סטרימינג, ואז דיברנו על קצת היסטוריה, שזה התחיל מאיזשהו באפר והסינכרוניות. אז אם אנחנו מדברים גם על עוד שנתיים או שלוש קדימה, דרך אגב, כבר היום, אבל בוא ניקח את זה עוד שנתיים, שלוש קדימה, אז Message Brokers יהיו מרכז העצבים הארגוני. זאת אומרת, זה הדבר הקטן ביותר באינפרסטרקצ'ר שלנו, בו זמנית, אם הוא נופל, אם אנחנו מאבדים אותו, כנראה הפלטפורמה שלנו למטה. אז זה דבר מאוד 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 אקוטי.
כי זה בעצם מה שמאפשר תקשורת בין כל החלקים
בדיוק.
הנעים של, של המערכת
בדיוק,
שלך.
בדיוק, יש המון אינטרפייסים בתוך ארגון, צוותים ו-BI.
סוג של מוח או מערכת העצבים. כן.
בדיוק, mm-hmm, בדיוק. כן. זה ממש ככה אנחנו רואים את זה, ככה גם רואים את זה השחקנים האחרים בתחום.
אבל לא כולם במודל הזה של אופן סורס, זאת אומרת זה...
יפה. אז mm-hmm. רובם באופן סורס, עכשיו, בגלל שזה מרכז עצבים, אני חושב שיש פה טענה והיא מוצדקת של... אם חלילה קורה משהו לחברה היצרנית, זה המרכז הצבים שלי. אני צריך להיות מסוגל להיכנס לקרביים של הקוד, ובעזרת הצוות הפנימי שלי להיות מסוגל לפחות להחיות. יכול להיות שאני לא, כנראה אני אעשה מיגרציה למקום אחר, אבל לפחות להחיות. וזו טענה שהיא סופר מוצדקת. זה אחד, הדבר השני, כוח של קהילה, אין אח ורע לזה. אני חושב שהתמורה והווליו שאתה מקבל כשיש לך קונטריביוטרים, אני תמיד אומר... לצוות שיש לנו איזושהי שיחה ביחד, איזשהו weekly, אני תמיד אומר, מתי היה לכם את הזמן פעם אחרונה לתרום לקוד פתוח? ואנשים עושים את זה עבורנו. בכלל, גם אנחנו היינו מיינטיינרים והשתתפנו בפרויקטים של open source, אז היה לנו מאוד טריוויאלי וברור שאנחנו נלך בדרך הזו גם כן.
זאת אומרת, זה משהו שאתה אומר, בכל מקרה, הייתם הולכים לשם, הדבר הראשון שבניתם הוא גם היה נועד להיות open source?
הפרויקט שבסוף לא צלח, הוא עד היום פאבליק ריפו בגיטה, ואפשר...
זאת אומרת, אתה עומד מאחורי המילה שלך כבר מההתחלה, זה לא איזה שיפט שעשית עכשיו בשביל היחסי ציבור. יפה.
חד משמעית לא, ואני מזמין מי שרוצה להחיות את הפרויקט, כי אני המון פעמים במהלך היום הייתי שמח שיהיה לי את הכלי הזה לצידי.
מה למשל, מעניין, מה היית מוציא ממנו במהלך היום כשזה עולה בך?
הגדולה בו, יש לא מעט כלים שיודעים לנתח רשתות חברתיות ולהגיד טרנדים וכל מיני כאלה.
סנטימנט, כן.
בדיוק, אבל הגדולה בו, שהוא היה ממש, א', מתחיל מרשת משפיענים מאוד ברורה שאתה מגדיר אותה, זאת אומרת, יש את הרשת הראשונית של המשפיענים, ומתוך אותם משפיענים הוא מגדיל את הרשת שלו בצורה אוטונומית ובבינה מלאכותית, לומד את הדפוס של אנשים שעוקבים אחריהם, ואז בעצם מגדיל אותה. ואז אתה מקבל שיח שהוא מאוד 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 ממוקד, זאת אומרת, א', ממוקד למה שאתה מחפש, ב', הוא מאוד מימן. בגלל שמלכתחילה, הרשת מתרחבת אך ורק עם אנשים שעומדים בקריטריון מימנות מסוים.
מעניין מאוד, אז איך קראו לזה? אולי שלח לשם אנשים.
מקהלה.
מקהלה, כן? באותיות באנגלית.
באנגלית, כן.
מקהלה, אוקיי?
בדיוק.
לכו לשם, חפשו ובואו, נסו להחיות.
זה פתוח בגיטה ובשמחה גדולה.
יפה מאוד, אז אולי באמת יהיה מי שיקח את זה ונשמע מאוד מעניין, זאת אומרת, בתור גישה, באמת לנטוורק בכלל, לסושל, אולי עוד דברים אפשר להוציא מזה.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino.
Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. אז ממקהלה, איך הגעתם? אני רואה פה איזה חיבור אולי מוזיקלי, נשמע שיש
יש,
איזה
יש מין משהו, לא
לייט מוטיב מוזיקלי. ממפיס, איך הגעתם לשם הזה?
סאגה שלמה, אפשר לעשות פרק דדיקייטד על בחירת שם לסטארט-אפ. אני לא יודע איך זה הולך לצוותים אחרים, יכול להיות שזה אולי תהליך קל יותר, לנו זה היה תהליך מייגיע וכואב. תראה, בסוף...
כנס לזה, שפוך כן, הכל.
אז, תראה, היה כל מיני... עד עכשיו יש לנו... מסגרנו ממש את, את הדף שרשמנו את כל, את כל השמות שהגרלנו וזרקנו. זה היה קשה, ובחרנו שם, ואז יום למחרת אני הייתי קם בבוקר ואומר, לא, זה לא, לא, אני לא רואה את השם הזה, ואז יום לאחר, פאונדר אחר, לא, אני לא רואה את השם הזה. בקיצור, זה היה קשה. מה שידענו שאנחנו רוצים שהשם ייצג לפחות, לא ידענו איך הוא אמור לייצג את זה, אבל מה שרצינו שהוא ייצג זה הרבה אור. זאת אומרת, אנחנו ראינו דאטה, אנחנו מגיעים מהצד ההנדסי, ודאטה כדאטה סיינס או כדאטה אנליסט, או בכלל הצדדים, נקרא לזה המתמטיקאים יותר, או האנליטיים יותר של דאטה, נתפס קצת אפור. ואנחנו רצינו להכניס הרבה אור וצבע לתחום, ושכשאתה תראה את ממפיס, אתה לא תראה את הסטראגלס ואת האר שאתה צריך לעבור כשאתה רוצה לעשות דאטה סטרימינג, אלא שאתה תראה מה שנקרא את הכלילות ואת את הנוחות ואת הדיבלופר אקספיריאנס. אז רצינו הרבה צבע, וחיפשנו שם שייצג את הצבע הזה. לא עוד דאטה סטרימינג, או פסט סטרימינג, או משהו עם דאטה. אז הלכנו על הנישה שדאטה לא יהיה בתוך השם.
כן, נישה גדולה, שם בלי המילה דאטה.
ואז איכשהו הגענו לממפיס, היה חבר צוות שבעצם העלה את השם ממפיס, למה לא ממפיס? אין לי מושג איך הוא הגיע דווקא לממפיס, אבל אז קצת חקרנו וראינו, וממפיס היא עיר מאוד 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 צבעונית, הרבה מוזיקאים גדולים יצאו משם, ואני לא יודע מה עולה, אולי לך בוס, כשאתה חושב אולי על ג'אז, לי עולה מועדון צבעוני, אינדי כזה, עם מוזיקאים מגניבים ואופי מגניב, אז ככה דמיינתי את זה בראש כשחשבנו על השם.
רשימת המוזיקאים ששמם נקשר בממפיס היא באמת רשימה מאוד מרשימה. לא כולם נולדו שם, אבל הם איכשהו הגיעו אל ממפיס, בנו את עצמם שם, והפכו להיות מה שהם, ובמקביל הפכו את ממפיס למה שהיא. הנה כמה שמות: אלוויס פרסלי, ג'וני קאש, ג'סטין טימברלייק, אייזק הייז, ביג סטאר, ויש עוד מאות. אבל זה לא הכל. ממפיס היא המקום שבו נולדה אחת ההמצאות הגדולות של האנושות, המקולת בשירות עצמי, Self-Service Grocery Store. כן, עד 1916, כשרציתם לקנות משהו, במקולת הגעתם עם רשימה אל הזבן או הזבנית מאחורי הדלפק, והם אספו עבורכם את הפריטים. אבל פיגלי ויגלי, עם סמל החזיר המפורסם שלה, שינתה הכל. יכולתם להגיע אל המקולת החדשה הזו בג'פרסון אבניו בממפיס, לקחת בעצמכם את הפריטים מהמדפים ולהגיע איתם אל הקופה. מהפכה, שממנה התפתחו בהמשך הסופרמרקטים ורשתות הענק. גם זה סוג של סטרימינג בעצם. משהו כיף מוזיקלי, צבעוני וכזה זוהר בלילה, דווקא עם מוצר שהוא באמת הנדסי כבד מאחור, קרוב לברזלים,
בדיוק.
יחסית נמוך, לא לבלי.
בדיוק.
כן, אז חיבור מעניין, באמת שמסקרן. יפה מאוד, אז יש לכם מוצר, יש, איפה אתם עומדים? איפה אתם עומדים היום עם ממפיס בעצם?
אז ה-GA שלנו עומד לצאת בקרוב, עד התוכנית היא במהלך ה-Q הנוכחי, Q1-23, כבר 120 production users של ה-open source, אנחנו open source, Apache 2.0, עם סייע קטן לגבי קומרשיאל, הסאס עומד לעלות בקרוב, יש לנו למעלה מ-50 קונטריביוטרים, 2,200 GitHub stars, קהילת דיסקורד מאוד 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 חיה ובועטת, ולקוחות, לקוחות ראשונים שכבר מה שנקרא מתחילים לצאת לדרך עם ממפיס בצורה של מנד סרוויס.
מה הוויז'ן? הלאה, קדימה? יש דבר כזה?
חד
או
משמעית.
או שזה עדיין...
יותר מדי גדול.
Uh-huh.
פשוט יותר מדי גדול. אם התחלנו עם מסאג' ברוקר, אז אמרנו בבסיס, ממפיס זה מסאג' ברוקר, אבל מה שאנחנו רואים אותו זה real-time data processing platform. זאת אומרת, זה יחסה לא רק את השכבה הראשונה של בעצם consume, produce ומה שאנחנו מכירים, message broker סטנדרטים, אלא on top of that יהיה אקוסיסטם שלם שיאפשר את הניהול של הסכמה שהוא כבר קיים היום, אבל גם טרנספורמציה וגם אינריצ'מנט ודקורציה וכל הדבר הזה באקוסיסטם, אנחנו אומרים Apple-like DevX. זאת אומרת, הכל עובד ביחד, הכל באותו רכיב, הכל תחת מטריה אחת, מנועל או מעורך אצל הלקוחות עצמם. זה בעצם הוויז'ן, זאת אומרת, שאתה תוכל לבנות, להתחיל אולי מתקשורת הסינכרונית בין מיקרוסרוויסים, אבל מאוד בפשטות ומאוד במהירות תוכל גם להתקדם ל-real-time pipelines ולבנות אפליקציות מורכבות יותר על גבי ממפיס.
יפה, אז יש לאן להסתכל. לפני שנתפרד, יש כמה שאלות שאני רוצה להכניס עכשיו, שהפכו לה להיות שאלות קבועות ככה בסיום של מפגש ושיחה, בוודאי עם אנשים שמגיעים ועוסקים בתחום הזה של פיתוח. השאלה המתבקשת היא קשורה ולא קשורה למה שדיברנו עליו כאן, אבל אני רוצה לשמוע מה אתה חושב על ChatGPT בהקשר של פיתוח, של תכנות, של התחום הזה, של העיסוק המקצועי.
פלא הנדסי, פלא אפליקטיבי, אני מהמתנגדים מטעמים אנושיים. זאת אומרת, אני חושב שזה מנוון. אני רואה יותר מדי, זאת אומרת, הדבר הזה קיים כמה, שלושה שבועות?
סוף נובמבר בערך, כן.
סוף נובמבר, אבל בוא נגיד, התאוצה או הבאז, כן, הוא קיבל איך? באזור דצמבר כזה, אמצע דצמבר, והתחלנו ממש לטעות, זאת אומרת, אם הבן אדם שמדבר איתך בלינקדין, כתב את זה ב-ChatGPT, או המייל שקיבלת.
תן דוגמה ספציפית, זאת אומרת, אתה מדבר, יש שני דברים, יש את הטקסט, שזה הבן אדם בלינקדין, והאימייל, אבל יש גם את הנושא של פיתוח, של תוכנה, של שימוש בו ממש כאסיסטנט בכתיבה של קוד.
אז שם הוא דווקא מגניב, אבל שוב, האלמנט של הניוון הוא נדבך רציני פה, כי במקום, אם אני עכשיו צריך להתחבר לאיזשהו API שמעולם לא התחברתי, או ללמוד קוברנטיס, בסדר? אז אתה יודע, זה כמו שפעם באוניברסיטה או במכללה היו, כדי להשיג פיסת מידע, היו הולכים לספרייה וקוראים ספרים. תסכים איתי שבמקום לרשום בגוגל ישירות את השאלה שמעניינת אותך, אם היית צריך לקרוא פרק, שניים, שלושה פרקים מאיזשהו ספר, כנראה שזה היה א', נכנס עמוק יותר, ב', הידע היה רחב יותר.
אני אעצור אותך בשביל להגיד שאחת הדוגמאות המעניינות של המעבר של טכנולוגיות, זה שקראתי את זה בכל מיני, נתקלתי בזה בכל מיני הקשרים, אתה יודע שאתה לומד משהו באמצעות ספר, אתה חייב בהגדרה גם לעבור על דברים שאתה לא צריך עכשיו, אבל ממש להתקל בהם ולפעמים לעבור דרכם, לקרוא ולראות שזה לא מתאים לך.
כן,
אפילו כשאתה קורא אנציקלופדיה או פותח ערך שם בספר פיזי, אתה עובר דרך ערכים אחרים. כבר עצם החיפוש בגוגל, או דברים מהסוג הזה, וויקיפדיה, כבר הוא מצמצם את החוויה הזאת.
בדיוק.
כן, לוקח אותך רק לאן שאתה צריך, ואתה אומר שאולי ChatGPT זה עוד שלב בהתנבנות הזאת.
בדיוק, הוא ממש גם בונה את התשובה, זאת אומרת, אתה אפילו אין לך את החצי חיפוש הזה, כמו שאתה אומר, אז בגוגל, אז הייתי רואה אולי ערכים אחרים, אולי נכנס אליהם, אולי רגע מעשיר בדבר נוסף, אבל פה אני ממש מקבל תשובה מדויקת, שרוב המקרים גם יכולה להחליף בכלל את ה... זאת אומרת, אם אמרנו, אז אוקיי, בגוגל הייתי מקבל פיסות של מידע, ואז הייתי מרכיב אותם למשהו שעוזר לי בפיתוח שלי או במשהו כזה, פה אני מקבל copy-paste code. אתה יודע, מה שנקרא, בוא נריץ אותו ונראה שאין באגים, וזהו, אז אני אומר, קצת מנוון, מצד שני אני גם קצת old school בדברים האלה, אז אני לא יודע, אני גם קצת חבר'ה שענתים לרשתות חברתיות וכאלה, אולי קצת פחות...
מה עם stack overflow, איך אתה רואה את השימוש בו התדיר? זאת אומרת, זה חלק מהחיים בכל מקרה שנפתח.
נכון, ואני אהיה הכי אמיתי שיש, אני לא יודע מה היינו עושים בלעדיו. אבל שוב, גם פה, אתה לא מקבל את הקוד.
נכון, אתה
מקבל
תשובות אחרות של אנשים, אתה רואה דעות אפילו שונות על משהו, כן?
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, נותנים לך את הרקע, אבל לא נותנים לך את התשובה. זהו, אני מקווה שזה לא ינוון. יכול להיות, הרבה דוגמאות מההיסטוריה, אז דווקא הפכו, הטכנולוגיה חיזקה אותנו, שיפרה אותנו. יכול להיות שזה גם יהיה המקרה.
כן, אולי זה מנוון אזור אחד, ושיאפשר לאזור אחר.
בדיוק.
אצלנו להתפתח, ואין ספק שיש גם אספקט של ניוון, שנראה מה תהיה המשמעות שלו.
כן,
תשובה, גישה מעניינת.
בצוות אנחנו חלוקים, קצת כועסים עליי שאני כועס עליו, אבל זה מתחלק. זאת אומרת, בסוף, 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 בוא נהיה גם אמיתיים, כשמפתח, יש לו כל כך הרבה, הרי העבודה בין הקשות בעולם, זה פיתוח. אתה מתחיל את היום שלך עם איזושהי משימה, אין לך מושג איך אתה הולך לעשות אותה, אין מניואל. זאת אומרת, פיתוח זה עבודה מאוד מאוד מורכבת. מורכבת שכלית. ומה שנקרא, אם יש גם משהו שאולי יכול לעזור שם קצת ולהקל על הדדליינים.
אני רואה עכשיו את הנקודה הרכה,
אני אומר לא לעצמי, לא לעצמי, לא כיזם ולא כמפתח. אני אומר לא לעצמי, אבל אני מבין גם את מי שמשתמש. סך הכל, אנחנו עובדים קשה.
אתה אומר זה אנושי, זה שיש לך איזה אסיסטנט כזה.
חד משמעית. כל עוד אנחנו לא שוכחים את מידת הסקרנות וחיפוש והעמקה שלנו, למה לא? אפשר גם לקבל עזרה מדי פעם.
ועכשיו ממש לסיום, המלצה, כל דבר, מאפה, מסעדה, סרט, ספר, או איזושהי פלטפורמה, או משהו מאוד כללי שאתה ממליץ למאזינות ולמאזינים ללכת ולעשות.
וואו, אני אהיה סופר, סופר נדוש, אבל זה מה ש, זאת אומרת, זה מה שמקיף אותי.
נדוש
זה
טוב.
אז שני דברים. א', מי מבינינו שיכול לתרום מהידע שלו, מהקריירה שלו, ממה שהוא למד, מהניסיון חיים שלו, לטובת ממש ילדים, בסדר? שמחפשים את ההזדמנות, מחפשים איך להיכנס לתעשייה, ואיך ללמוד מה זה העולם הזה. הרבה פעמים הייטק זה נראה כמו דבר שהוא בלתי מושג. אנחנו לפחות אצלנו מנסים ללכת לכיוון של איך אנחנו יכולים לתרום לילדים, לבני נוער, להתקדם למקום הזה, ואני מקווה שהשנה אנחנו נוכל לעשות יותר. אז זה משהו שאני לעצמי שמתי כמטרה לשנה הזו, והייתי שמח שעוד אחרים יעשו גם כן, לפתוח את הדלתות של ההייטק לאנשים שקצת קצת רחוקים, או קצת העולם הזה רחוק להם. והדבר הנוסף, קצת ככה ברמה המקצועית, אז open source זה דבר אדיר. אם מישהו מחפש להתמקצע במים העמוקים, מה שנקרא, אז אני ממליץ לכולם לתפוס איזה פרויקט אופן סורס מגניב, כמובן שאני ממליץ על ממפיס, אבל יש עוד לא מעט פרויקטים מאוד מאוד חזקים, בטח ובטח אולי גם ערבות הדדית ופרויקטים קוד פתוח ישראלים. אנחנו לא מעט בעולם, אפשר לגשת לעמוד של CNCF או Apache Foundation, ולמצוא שם לא מעט פרויקטים קוד פתוח, שבאמת כל אחד לפי הקטגוריה ולפי מה שמעניין אותו, לתפוס משהו ולתרום. לא תמיד כל דבר יש לו איזשהו החזר כלכלי, אבל מה שנקרא תחושת סיפוק והידע שמקבלים בלעשות דבר כזה הוא אדיר, אז ממליץ מאוד.
מעולה. תודה רבה, יניב, על הזמן שלך.
תודה לך, תודה רבה, היה לי כיף, תודה.
מפרנס קפקה לאלוויס פרסלי, מפראג לממפיס, בזרם של הדאטה כולנו היום טובעים, וכל פלטפורמה, שירות או גישה שיכולים להקל על מפתחים בהתמודדות עם השטף הבלתי פוסק הזה, הם מבורכים. הצונאמי מן הסתם רק יגבר, ומה שנחשב היום ל-real time, יתאפס בעוד כמה שנים כמו איטיות של זוחל קדום, תנין כזה, שצף בעצמו על מים ירוקים. כן, ה-real time של האחד הוא ההיסטוריה של האחר. הכל זורם, כמו שאמר אמנם הרקליטוס, אבל גם יחסי, כמו שאמר, איש חכם אחר.
עד כאן עושים תוכנה. אני בועז לוי, תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, ליובל דרור, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, לשלי נוי, מנהלת ההפקה, לאורי בוקובזה, מנהל המחירות, ולאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול. לצוות התוכנית גם שלי נוי, הילה שמש, שלי גואטה ומיכל לברטובסקי. מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי הפודקאסט עושים תוכנה בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם, ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, עושים תוכנה, שם נעדכן על פרקים חדשים ונדבר על תוכנה. להתראות בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.